רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
ועכשיו הרדיו שלי עם עמי מגן.
ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לרדיו נעורים על הגל. יש לנו זכות שיש לנו רדיו כזה. היום קיבלתי אפשרות מטל המקסימה, אמרה לי, קח רצועה פעם בשבוע לשלושת השבועות הקרובים, תביא אנשים שקרובים ללבך ותדבר על מה שבא לך בראש. אז איתי פה אלעד אלעני, חבר קרוב, שלום אלעד.
ערב טוב עמי, ערב טוב לכולם.
אז ברוך הבא לרדיו נעורים על הגל, וזה לא יהיה רעיון, כי אנחנו לא נראיין אחד את השני, אנחנו נדבר על מה... על מה שתכננו בין שמיים וארץ ועל עושר, אבל כן חשוב לי שהמאזינים קצת יכירו אותך קודם, כי לי יש כבר איזה היכרות מוקדמת עם המאזינים, אז בבקשה.
אז אני אלעד, יזם חברתי ויועץ עסקי בתחום הכספים והאסטרטגיה. אני תושב בת חן עד לא מזמן, אחרי 7 שנים פה, בן 44, אבא של עתי ומאיה, היום אני גר בעין הים. שזה חצי עמק חפר. הצלחתי בשנים האחרונות לעשות כמה יזמויות חברתיות פה בעמק. הדבר הגדול מביניהם שאני הכי גאה בו, זה הפסטיבל הקהילתי פה בעמק חפר שאירחנו בכפר, בהדס הנאורים ב-2019. פסטיבל שהביא את הדברים ואת העקרונות שאני מאמין בהם בחיים שלי ל-48 שעות מטורפות, והרבה קהילה. וזהו, שמח להיות פה. באנו לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי. אתה רוצה להציג אותו?
כן, תכף נציג אותו, אלא תכף נציג אותו. האמת שאפילו גם התכוננו וישבנו והכנו וקפה פה וקפה שם, אבל אני מרגיש שאני מאוד אתקשה לצלול לתוך הנושא שלנו בלי לדבר קצת על מה עובר עלינו בימים האחרונים ובדגש היום. אני לא יודע מה איתך, אבל אני מועקה מאוד מאוד רצינית, אני אפילו עם כאבים מהבוקר, כאבים בחזה על כל מה שקורה, כל מה שקורה מסביבנו. אני לא רוצה להיכנס לתפיסת צד פוליטית, מי שמכיר אותי יודע את דעותיי, אבל אני מרגיש שהקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים, ואני מרגיש שאנחנו במציאות מטורפת.
כן, אתה יודע... אין לי הרבה מה להגיד בנושא הזה, זה נושא שהוא כואב, כמו שאתה אומר, והמדרון הוא תלול, ווואלה, לצערי הרב, אני לא רואה איך אנחנו מצליחים לעצור אותו בזמן הקרוב.
אני רק אחל לכולנו שאנחנו איכשהו, אני לא יודע איך נצליח לצאת מהסחרור הזה, ומכדור השלג הזה, ויהיו מנהיגים בעם הזה שיצליחו להעביר אחורה, כמה שאפשר להתחיל לנקודה שאנחנו חיים איתה בשלום. אבל בואו לשם מה התכנסנו. ושדיברנו ביחד וככה עשינו שיח על הספה ובמשרד וחשבנו על מה אנחנו רוצים להביא לשעה הזאת, לרצועה הזאת. ואני זרקתי את הנושא של בין שמיים לארץ. בין מה שקורה לנו למעלה במחשבות, בעולם הרוחני, בעולם הערכים, לבין מה שקורה בפרקטיקה, מה שנקרא ביום-יום שלנו. ואתה המשכת לכיוון של עושר.
נכון. אני חושב שעושר הוא משהו שאני מתעסק בו הרבה. כמו שאתה אומר, גם במחשבות, אבל מנסה כמה שיותר שזה יזלוג לתוך הפרקטיקה. וכשאתה הזמנת אותי והתחלנו לדבר על מה נדבר, היה ברור לי שאושר והגשמה עצמית זה הדברים שמעניינים אותי ביום יום, ועל זה אנחנו הכי מעניין יהיה לנו לדבר, ואני מקווה שגם למאזינים.
עכשיו, הסכמנו על דבר אחד, הסכמנו על הרבה דברים, כן, אבל הסכמנו על הדבר הראשון, שאנשים מנהלים את השיח הזה על האושר בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל עם עצמם. אנחנו מדברים על אושר פנימי, לעתים באופן מודע, במיטה, בלילה, במחשבות, לפעמים תוך כדי המקלחת בערב, לפעמים באופן לא מודע, דרך התחושות בבטן. יותר מלפעמים, נכון. ואנחנו היינו רוצים פשוט לגרום לכל אחד ואחת לעשות את השיח הזה על עושר פנימי ומהו עושר בחוץ, עם האנשים שסובבים אותם. כי לכל אחד מאיתנו מגיע להיות מאושר, כל אחד מגיע שיהיה לו טוב, ואנחנו מאמינים שככל שאנשים ידברו על זה, ישימו סימני שאלה, ויציפו את השאלות, אז יהיה להם יכולת אולי להגיע גם לתובנות, וגם לעשות מעשים אקטיביים.
אני חושב שזה מאוד מדויק, ההגדרה הזו, הכוונה הזאת, זו הכוונה שבאנו איתה. אני על עצמי יכול להגיד את השיחות על עושר בחוץ התחלתי לפני 10-12 שנה. ההבנה הזאת שרגע משהו פה הוא לא הרגיל, המרוץ, הזרימה היומיומית הזאת, זה לא הכל. ויש, נוצר בי הרצון לחקור ולהבין איך אני מביא יותר עושר לחיים שלי, ולא רק לעשות את מה שרגילים לעשות. ואני באמת מעודד, וזה הכוונה של הפוד, של השעה הזאת, גם שאנחנו נדבר על זה קצת, ואת השיח בינינו, אבל גם בעיקר שאנשים ייקחו את זה ויעשו את השיח הזה עם הסובבים שלהם, ולא רק עם עצמם במיטה, כמו שאתה אומר, או בתחושות הבטן שכל כך מחזיקות את הכל בפנים ולא מוציאות החוצה.
אז ניסינו להגדיר אושר, הלכנו להגדרה מילונית בהתחלה, ויש כמה, יש בכלל כמה מושגים שאני חושב שמאוד קשה להגדיר אותם, גם אם יש להם איזו הגדרה במילון. נניח אני התעסקתי לאחרונה עם נושא של הגדרה של הצלחה בחינוך. וא' לא מצאתי הגדרה טובה, ואמרתי זה גם מאוד מאוד סובייקטיבי למי זה בן אדם מה זה הצלחה במערכת של חינוך, ואני רוצה רגע לדבר ולקחת את זה לכיוון של עושר. אז במילון עושר מוגדר נחת, הרגשת נעימות, הצלחה וזוויות רצון. ביומיום שלנו אנחנו יכולים להיות גם בהרגשת נעימות, גם בהרגשת הצלחה, גם בהרגשת זוויות רצון, ועדיין נרגיש שחסר לנו משהו, נכון?
אני מאוד מסכים. אני חושב ש אני חושב שההגדרה של אושר היא קצת אחרת. אני חושב שאחד הדברים, ודיברנו על זה גם קודם בינינו, אחד הדברים שבסוף גורמים לאושר, ומי שאז אני זוכר שהוביל אותי למקום הזה, זה גם אייל דורון, שעשה את התוכנית טלוויזיה, איך להיות מאושר בשישה שיעורים, וגם סיימון סיניק בספר שלו Start With Why. זה כשאתה אושר, יש הנאה ויש אושר. הנאה זה כשאנחנו נוסעים לחול ונהנים, או יושבים חברים ומבסוטים, ואנחנו מחייכים, אבל זה מאוד נקודתי למה שאנחנו עושים באותו רגע. אושר מבחינתי זה משהו הרבה יותר עמוק, זה דבר מצטבר, וזה בכלל מגיע מתחושת סיפוק שיש לנו, מה שאנחנו קוראים לזה משמעות. ככל שבן אדם יש לו יותר משמעות בחיים שלו, לדעתי הוא יהיה יותר מאושר. ואני חושב שהרבה היום מפנים את הגדרת, משיבים את אושר את משמעות כסימן לאושר. ואני מאוד מאמין בהגדרה הזאת.
של משמעות שהיא מה שמביא אותנו לאושר.
בדיוק.
והמשמעות הזאת זה משהו שמשתנה במהלך החיים?
לחלוטין. זה בהתאם למה שאנחנו באותה נקודת זמן מרגישים שנותן לנו סיפוק.
אז בוא נעשה רגע זה זום אין עליך רגע דקה.
כן.
בסדר? בוא ניקח את אלעד לפני 10 שנים, מה זה משמעות, ואלעד היום מה זה משמעות. סתם מעניין אותי. יכול גם לדבר על משמעות בפן המקצועי, משמעות בפן האישי.
אז אני אגיד לך איך אני רואה את זה. משמעות מבחינתי זה היכולת להשפיע על המציאות שמסביבך. זה המשמעות שלי. ואתה מדבר איתי אולי לפני 10 שנים, אולי לפני 2, והיום היא לא השתנתה. שאלה מה, המציאות מסביבתי משתנה כל הזמן, והתחומי עניין שלי משתנים, אבל בסוף, מבחינתי, המשמעות שלי היא ליכולת להשפיע על המציאות שמסביבי. קודם כל, זה המציאות האישית שלי. איך היא נראית, מה אני עושה כשאני קם, איך אני חי את החיים שלי. אחרי זה הסביבה, שהסביבה היום הכי קרובה אליי זה הילדים שלי. מה שאולי לא היה לי 10 שנים, 10 שנים זה החוויות שלי ודברים אחרים שהייתי, ועבודה שהייתה מאוד משמעותית. ומסביב לזה זה החברים והעולם החיצוני בכלל. יש אנשים שאתה יודע, פעם הייתי מקשיב הרבה לסטיב ג'ובס.
כן.
והוא היה, היה לו קטע של 5 דקות, ש, שהוא מבחינתי אז היה מהות הכל. אתה מדבר איתי לאפרסון? כן. זה היה מהות הכל מבחינתי. שהייתי אומר, וואלה, אני מצליח, 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 אבל משהו חסר לי. סטיב ג'ובס בא ואמר, שברגע שהוא ייצר מוצר, והמוצר הזה לא רק הוא, כל מי שהיה מסביבו, הם ראו איך זה משפיע על החיים של אנשים אחרים, זהו, זה התמכרות שאתה לא יכול לעזוב.
אני כל כך מסכים איתך. אני חי את זה כבר 18 שנים. זאת אומרת, זה בחירה שלי היה במקצוע. אני חושב שבחרתי את זה, לא הבנתי עד כמה הדבר הזה נכון לי. זאת אומרת, העיסוק בחינוך ובחיים של אנשים היום, בטח בחינוך הפנימייתי בפרט, יש לי לגיטימציה ויש לי זכות להשפיע על חיים של אנשים. עכשיו, האמת בתוך העולם החינוכי, אני אקח את זה לדוגמה, יש הרבה אנשים שיעברו בתוך העולם החינוכי, וחלק יהיו יותר משמעותיים, חלק יהיו פחות משמעותיים, חלק ירגישו יותר משמעותיים וחלק ירגישו פחות משמעותיים. הכל זה שאלה של כמה אתה מוכן גם להקריב. ואם יש משהו שאני הבנתי ב-18 שנים האחרונות, לכל אחד דרך המקצועית, בין מדריך לרכז, למנהל פנימיה ולמנהל כפר, שבשביל להגיע לאיזה דרגה גבוהה של אושר, שאתה מגדיר אותו כאושר, כמשמעות, סליחה, כמשמעות, ותכף נתרגם את המשמעות לאושר, אתה חייב גם לדעת להקריב דברים. עכשיו, פעם, ההקרבה הייתה יותר קשה. יותר קשה. כי היא כל פעם הייתה, כל פעם היה מעין כף מוזניים, האם מה שאני מקריב שווה לי, מה שאני מקריב שווה לי. היום אני בנקודה שאני כל כך מאמין במה שאני עושה, אני כל כך אוהב את מה שאני עושה, זה גורם לי לכל כך נחת ואושר, ואני תופס את זה כדבר שלא מובן מאליו, שעניין ההקרבה בא אולי כדבר הרבה יותר, הרבה יותר קל. יכול להיות שהמשפחה שלי תחשב אחרת. יכול להיות שאני לא יודע מה, יכול להיות שמיטל עכשיו שומעת את זה, ותגיד לי שהוא גם מה... אני מרגישה את ההקרבה. גם יכול להיות. אבל אני יודע שיש פה מחירים.
אני מאוד מסכים, אבל ברגע שאתה עושה משהו שאתה... שאתה מחובר אליו, שהוא נותן לך את הסיפוק הזה, אז, 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 אז זה עושה אותך מאושר, וההקרבה הזאת היא כבר כאילו משהו שאולי קשה, אבל קשה טוב. יש משהו כזה, יש הבדל, סיימון סינג מדבר על ההבדל בין מתח לתשוקה. מתח זה כשאתה עושה משהו הכי חזק שלך, אבל אתה לא באמת אכפת לך ממנו. אז זה מייצר לך הרבה מאוד מתח. כשאתה בא ונותן את כל מה שיש לך על משהו שמאוד אכפת לך ממנו, אז התשוקה, והגוף מגיב אחרת, התחושות הן אחרות.
את זה לא הכרתי, אפילו לא אמרת בשיחות המקדימות, יפה.
אני צריך לשמור.
אחלה הברקה.
אבל כן, זה ההבדל של סיימון סינג בין מתח לתשוקה, שאומר שמה שאמרתי קודם, אני לא נחזור בשביל...
לא, תחשוב, מה זה חיים בתשוקה. אתה קם כל בוקר בתשוקה למשהו. אנחנו הרבה פעמים אנחנו...
ואז הסבל, לא, כאילו, הסבל קיים בלי קשר, אבל הסבל סביב הדבר הזה, וואו, יש לי היום משהו שמאוד קשה. וואלה, אני הולך לעשות משהו שהוא טוב לי. ואני יכול, אני מסתכל עליו אחרת. אני, עם כל המתח שזה מייצר, אם זה, זה לא מייצר תסכול, זה לא מייצר סבל, זה מייצר אנרגיה.
אנרגיה שמצליחה להניע אותך קדימה?
לחלוטין.
תגיד לי, אבל כל העיסוק בזה, תראה, יצא לפגוש הרבה אנשים לאורך הדרך. בסדר? והרבה פעמים אנשים עסוקים בחיפוש אחר האושר, והחיפוש אחר המשמעות. ואתה שואל אותם, נו, מה קורה? אני מחפש. עולים לרכב, שמים חגורת בטיחות, הווייז שואל אותם לאן? אומרים, לא יודע. ואני גורס שאנחנו כל הזמן צריכים רגע להגדיר איזה יעד. איזה יעד, גם אם הוא יעד נקודתי, יכול להיות יעד ארוך טווח, יעד קצר טווח. עכשיו, יכול להיות שאנחנו נשנה אותו גם תוך כדי תנועה, ואז הווייז יגיד לנו חשב מסלול מחדש. אבל גם להיות במציאות כזאת, שאתה כל היום הולך סחור סחור, כל היום אתה מחפש את האושר הזה, כל היום אתה מחפש את המשמעות הזאת, זה גם לוקח אנרגיות לא פשוטות.
בגלל זה אנחנו שניים פה, אני חושב שאני, הדוגמה שנתת, אני יכול להגיד על עצמי, כן, היא לא פשוטה. היא החיפוש הזה אחרי האושר ואחרי המשמעות, ומה שנקרא היציאה הזאת היא מהעשייה השוטפת, בשביל לעצור ולחשוב ולכוון ולכוון, לפעמים אתה נכנס לאיזשהו לופ, ובגלל זה קראנו לפודקאסט הזה בין שמיים לארץ. כי להיות רק בחיפוש, ברוחניות ובזה, זה אולי מתאים לחלק, אבל אנחנו לא, אני ואתה, אנשים אחרים. אין ספק שהחיפוש אחרי האושר, אם הוא נשאר ברוחניות והוא לא מקבל קרקע בריאה, קבועה, חזקה, הוא חיפוש שהוא לא בריא, או איך נקרא לזה? הוא לא תכליתי?
הוא גם יכול לפרק לפעמים.
הוא גם מפרק. אני היה לי תקופות שזה גם פירק. שזה כאילו התחושה הזאת שאתה לא מוצא מה אתה רוצה בדיוק, ואתה לא מבין מה אתה רוצה.
זה, אני שמתי אף שדווקא בתקופות כאלה, סליחה שאני קוטע, אתה פתאום יכול להתפס בכל מיני דברים, אתה יודע, אנשים יכולים לחפש אולי איזה מישהו שיעיר את האור, או ואז הם עוד יותר לפעמים הולכים לאיבוד. אני תמיד, מעניין אותי מה אתה חושב, רוב האנשים הם בשמיים או בארץ?
לא, רוב האנשים הם בארץ.
בארץ.
אין ספק בכלל.
כי החיים יותר חזקים.
כי החיים חזקים, ברור. לא כולם יש להם בכלל את הזמן, מסלו, אנחנו מכירים את כל
הפירמידה
הצרכים. רוב האנשים הם בארץ, אבל אני לא חושב שרק בארץ זה גם לא מספיק. אני בטוח. אני, אתה יודע, אבא שלי, הוא בטח לא שומע אותנו, אולי הוא ישמע אותנו בעתיד.
שלחת לו את הלינק
שלו? אחרי הפודקאסט אני אשלח לו. שהוא חי בארץ, 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 ותמיד היה לי תחושה איתו, ובמערכת יחסים איתו, שוואלה, הוא מפספס. כי הוא לא מתעסק בשאלה. הוא לא מתעסק בכלל בשאלה. מה שיש זה טוב, ועם זה מנצחים, ו...
אולי זה עניין של דור קודם.
זה גם עניין. יכול להיות, יכול להיות, אבל בסדר, אנחנו לא באנו פה לבקר ולהגיד, אני חושב, כל אחד מסתכל מה הנקודת מבט שלו, וזה אחד מהעניינים שהם במערכת היחסים שלי עם אבא שלי, של וואלה, תשחרר שנייה את הקרקע, אתה עשית את אותו דבר, אתה בסדר, בוא, יש עוד הרבה דברים לאורך השנים שאפשר היה להסתכל עליהם וזה, והוא תמיד עדיף, לא. לא רוצה להיות אבא שלי. סליחה אבא.
לא, גם אני, גם לאבא שלי יש חלקים מאוד טובים, ואני לא הייתי רוצה להיות אבא שלי בחלקים.
ומהצד השני, הוא יכול להגיד עליי, וואלה ילד, אתה, וואלה, איפה הקרקע? חסר לך קרקע בחיים היום, אולי פעם היה לי הרבה, היום אולי הוא חסר, אבל אני יודע לחיות עם זה בשלווה ובשקט, ואני חושב שזה אחד הנושאים הבאים שרצינו לדבר עליהם, זה העושר הפנימי.
כן.
שהוא משהו אחר. לא משהו אחר, הוא איזשהו משלים לתוך הדבר הזה, אבל רק בשביל לסכם את הנושא הזה של עושר, כי דיברנו על משמעות, אז אני חושב שהיום כולם, הרוב יש המגמה הזאת באמת הבנה, של עושר זה לא ללכת ולהסתובב בחוץ וליהנות ממה שקורה, זה ענה, וגם לה יש מקום, אבל מי שרוצה עושר שהוא קבוע ומתמשך,
אני חושב שעדיין רוב האנשים, שתגיד להם עושר, הם יתנו לך דוגמאות לענה.
כן?
אני עדיין חושב.
אני חושב שהמגמה מאוד מאוד משתנה, במיוחד בעולם של בני 30 פלוס, 20 פלוס, מבינים שאושר זה לא רק זה לא החופשה, אלא אושר, התשובה הראשונה שלהם, תביא לי, אני רוצה לעשות מה שאני אוהב לעשות, או דברים כאלה.
אז למה עדיין אנשים רוצים כל הזמן אחרי, יעדיפו לקחת עבודה שיש מאחורי הרבה כסף, ופחות עבודה עם משמעות?
א', אני חושב שזה משהו שמשתנה עם השנים. כן? תתכנס, ברור, אתה תיקח...
או שפה הארץ מכריע, יכול להיות שבן אדם רוצה מאוד מאוד להיות בשמיים, אבל אומר, אני לא מסוגל, כי בסופו של דבר יש לי משכנתה, ויש לי ילדים, ויש לי מחייה, ויש לי...
אז השאלה על מאיזה גילאים אתה מדבר, בגילאי 40 פלוס אתה צודק, בגילאי 40 מינוס זה כבר השתנה, זה דור אחר, אולי 35, אולי 30, אבל זה, אני חי גם את הדור הזה, וזה מה ש... זה הדבר הראשון שמסתכלים עליו לפי דעתי.
משמעות.
משמעות, מה יגרום לי לעשות טוב, מה יגרום לי להנאה, נכון, ולא מה יגרום לי להביא את הכסף הביתה, זה כבר לא מה שמעניין אותה.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני בדיוק עכשיו יצא לי ככה לאחרונה להתקל בכמה סימני שאלה עם חלק מהאנשים שאנחנו פוגשים בדרך בהגעה לכפר, כי סתם, לעבודה שאנחנו עושים מאוד קשה להביא אנשים, צריך להביא אנשים שמאוד מחפשים את האושר, את המשמעות, את השליחות, כי בסופו של דבר שכר של אנשים אצלנו בכפר הנוער הוא לא משהו שהייתי יכול להגיד שאני מתגאה בו, בטח לא אל מול השוק הפרטי. ועדיין אני חושב שהזכות שיש לכל מי שבחר לעשות את העבודה, לכל מי שנמצא פה, בכל הדרגים, ממדריך, עובד מנהלה בכפר עד לתפקיד של מנהל כפר, אני חושב שזכות מאוד מאוד הדירה שיש לנו.
אז מדד האושר בכפר הוא גבוה מהאוכלוסייה באופן כללי.
אני חושב שכן.
יפה. אני מאמין שכן.
אני חושב שכן. אני אגיד לך, אני חושב שיש התמודדות עם מה הסביבה אומרת. בסדר? כי דיברנו על זה, אני חושב גם בשיח המקדים, על איזה איש צוות שיצא לי לעבוד איתו לאורך השנים, והוא התחיל תפקיד מסוים, ו-20-30 שנה אחר כך באותו תפקיד, הוא אומר, טוב לי, מה רע לי, אני פה גר ליד הים, אני רואה את הילדים שלי, אני גר במקום שאני אוהב, אני עושה דברים שאני אוהב, אני משמעותי לאנשים, אז נכון, אז השכר שלי לא גבוה, נכון, אני יכול לתת אולי קצת פחות למשפחה, אבל כיף לי, מה רע לי? לעומת זאת, אחרים שהם מחזיקים שנתיים, שלוש, ואומרים, זהו, אני לא יכול, אני לא נחמד, אבל אני רוצה עכשיו לטרוף את החיים. אז אני נכנסים לתוך המרוץ אכברים הזה. עכשיו, ברור לי שכנראה לא זה או לא זה, וצריך למצוא רגע איזה איזון. אבל אני חושב שאם באמת היינו עושים איזה מדד עושר בתוך הכפר, או בתוך החבר'ה שבאמת עמוק בתוך העולם הזה, אז אולי באמת מדד העושר היה גבוה יותר ממדד רגיל.
אני די בטוח. בוא נדבר על נושא דומה, על נושא של העושר הפנימי, או שנלך לשיר?
נלך לשיר.
יאללה.
נלך לשיר. אנחנו נלך לשיר של רביד פלוטניק?
כן, שיר שנקרא שלווה בארמונותיך.
רגע, רגע, אבל לפני שאנחנו מכניסים את השיר, ולפני שנשכח, אנחנו רוצים להגיד תודה לאלי החפת שלנו כאן, על הסאונד, ועושה את זה בהתנדבות לגמרי. כל הכבוד, ליה, תודה.
תודה, ליה. כיף להכיר.
אז ליה, תכניסי אותם לתוך, את רוצה להגיד משהו על השיר או ש...
זה השיר של שבת, זה שיר שבשנים הוא יצא, הוא שיר, המילים הם לפני הרבה מאוד שנים, אבל רביד, שהוא היום הזמר שאני הכי אוהב והכי שומע אותו בספוטיפיי כל היום, והופעות ועניינים, החליט לחדש אותו, והוא שיר של שפע, שאומר לך, תקשיב אדוני, הכל טוב.
הכל טוב. יאללה.
יהי שלום במחוזותיך,
יהי שלום במחוזותיך,
שיפתחו נא כל דרכיך, תקבל מנת חלקך,
תגיע למחוז חפצך,
ויבורכו כל אוהביך, שלווה מרחפת מעליך, שלווה בארמונותיך, והתגשמו חלומותיך, וינוסו כל פחדיך, כי כל הטוב עוד לפניך, כן כל הטוב עוד לפניך. יהי שלום במחוזותייך, שיפתחו נא כל דרכייך, שתי ידייך, חייל שלך אני מאחורייך, ניצוצות בתוך עינייך, זוהרת ככוכב הליל, את תאורת אשת חיל, את גיבורת אשת חיל, והתגשמו חלומותייך, ותגדלי את ילדייך, וכל הטוב לפנייך, עם כל הטוב עוד לפנייך.
תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הכל האמיתי שלך.
זרימה ותודה של שפע,
חזרנו, תודה לרביד פוטניק, אני חושב שזה באמת שיר שנוגע בלב ומרטיט. עכשיו בא לי לדבר קצת על אושר שאני נחשפתי אליו בשנתיים או שלוש האחרונות.
אבל תן לי שנייה, לפני שאתה ממשיך לאושר, כי רציתי גם לדבר על זה עוד רגע בהתחלה, ואנחנו תכף נעבור לאושר, אבל החיבור בינינו נוצר סביב פסטיבל שעשינו ביחד, חוצרת העמק, הזכרת את זה בהתחלה. אחד האנשים שהיה מאוד משמעותיים בפסטיבל, מדברים עכשיו על אושר והרצון להיות מאושר וכל הזמן לראות את האור, זה זוהר ארבל, זיכרונו לברכה, האחד והיחיד, הצ'יף של העמק,
הלב והצ'יף של העמק,
וגם טל שנמצאת פה איתנו, היא חלק מאוד משמעותי מתוך החבורה, ואני מרגיש שאנחנו כן צריכים גם היום, גם עכשיו, להגיד מילה טובה, ואם היה לנו פה צ'ייסר של אוזו או משהו, אז היינו עושים, אבל זה מוסד חינוכי, אז אנחנו לא יכולים עכשיו לעשות את זה, אבל אין ספק.
תודה ענקית על זה שהזכרת את זוהר ארבל שלנו. זה באמת הזמן נכון לדבר, כי גם החברות בינינו התחילה בזכותו, הוא זה שהרים את הטלפון ביום הראשון, אני לא אשכח את השיחה הזאת, הרים לך טלפון, אמר לך, שמע, יש לי איזה בחור פה עם דרקון.
נכון.
הוא רוצה לעשות פסטיבל, אתה רוצה שזה, אתה מוכן שזה יהיה אצלך?
אחר כך עוד נתקענו עם הדרקון הזה כמה חודשים.
מה זה נתקענו? אנשים אצלך חושבים שזה אחלה, שזה היה אחלה וחבל שזה עדיין לא פה.
בגלל זה יצא לנו שם כפר הנוער, הדס המדברי נאורים.
נכון? טוב מאוד, זה רק שם חזק. וזוהר, זוהר היה גם, ואנחנו מדברים על אושר. אני חושב שאחד האנשים היותר מאושרים בחיים, שידע להסתכל על כל דבר בצורה הנכונה.
מחצי כוס המלאה.
נכון.
לעשות חיבורים בין אנשים. אתה יודע, הוא אפילו לא יודע, אבל אחת ההחלטות, האסטרטגיות שלי כמנהל כפר, לפתוח את הכפר לקהילה, כי לפני זה נורים היה מאוד מאוד סגור לקהילה, מסיבות, אני לא מבקר אף אחד מסיבות שכנראה היו ברורות אז, אבל אחת ההחלטות, וגם בפועל המעשה, לפתוח את הדס הנורים לקהילה, והיום יש פה שפע של פעילויות, שרק הולכות ומתגברות, אחת הסיבות זה זוהר. סביב התוצרת העמק, וסביב הכנסה של הקהילה, וסביב תיקון ליל שבועות, יחד עם הדר פרנקו וכל החבורה, באמת, משהו מאוד מיוחד.
ממש, כאילו, ואני בדיוק בא לדבר על אושר פנימי, על אחד האנשים שאני הכי מכיר בחיים שלי, שהיה להם אושר פנימי, זה זוהר ארבל. שלימד אותנו הרבה פעמים מה זה, זה, מה זה אושר שמה מבפנים, ולא תלוי בשום דבר, ולא בהישגים, ולא בזה, ולא בשם, אלא פשוט בשמחת חיים שלה, שבאה מבפנים.
הזוהר, אתה שומע אותנו למעלה, אוהבים אותך.
מאוד.
והנה, גם כמה דקות בתוך הרצועה שלנו לזוהר ארבל. אבל יאללה, אלה, תכניס לנו קצת לאושר הפנימי.
אז כן, אז האושר הפנימי זה אושר שאנחנו מכירים אותו, אני קורא לאושר הפנימי, אבל מגום מכירים אותו מצד היותר של המזרח, בודואיזם, זן. גם, האמת שגם בדת שלנו, ביהדות, יש לא מעט דברים שמדבר על הדבר, יש לא מעט אנשים שבאים פשוט האמונה, אמונה שיש משהו גדול מאיתנו, ושאנחנו בן אדם, אנחנו איזו ישות ש... שהכל, שלכל דבר יש סיבה, ואנחנו צריכים ללמוד מכל דבר, ולהכיר בכל דבר, ולא להתנגד, אלא דווקא לקבל, ולחשוב, ולהבין שיש איזשהו משהו גדול מאיתנו, ש... שזה הדרך שאנחנו צריכים לעשות. ואושר פנימי זה אושר שהוא לא נובע מהצלחות גדולות, הוא אלא מקבלה פנימית של עצמך ושל הסביבה, והבנה שלא משנה מה קורה בחוץ, יש לך את היכולת לדעת למצוא את האושר שלך בפנים. בין אם היה לך היום פחות טוב, או תקופה פחות טובה, או פחות הצלחות, או יותר הצלחות, אתה בשלך, אף אחד לא יכול לשלוט באושר, אני חושב שזה סוג של אושר מאוד מאוד חזק, אני עדיין מתאמן, אבל אני חושב שבניגוד לאושר שבא ממשמעות, זה אושר שמגיע ממקור אחר, אפילו יותר עמוק. אני יודע שלך יש דעה טיפה אחרת.
כן, אני חושב שיש פה גם איזה, יש פה קצת איזה פרדוקס. מצד אחד אנחנו בתקופה שבה אנשים רוצים לנוע קדימה אל עבר אושר פנימי, מצד שני, היכולת להשיג אותו היא יותר קשה בגלל כל המסיכים מסביב, רשתות חברתיות, עשייה, להיות חלק מה, להיראות. אני חושב שיש פה מעין איזה שני גבים שהם הם, הם בכוח מתנגשים כל הזמן, וזה בעיה קצת, לא?
זה בעיה גדולה, אבל הצורך הוא, ההצלחה היא ברמה מסוימת, לא יודע אם זה אפילו... סליחה, לא יודע אם זה אפילו הצלחה, אבל הדרך היא לבוא ולהגיד, אוקיי, את זה אני שם בצד, אני משחרר. אין לי את הצורך בכל הדברים האלה, אין לי צורך באישורים חיצוניים, אין לי צורך בלהראות את עצמי לכולם.
אבל האישור החיצוני, רוב האנשים הוא חשוב.
הוא קריטי מאוד.
הוא נותן לך, שם לך לדימוי העצמי ועל הביטחון שלך, הוא יכול להעיד על הצלחה הרבה פעמים.
אז תאר לך שאתה יכול לעשות את כל הדברים האלה, כמו הדימוי העצמי שלך, שנתת את הדוגמה הכי חשובה, בלי להיות תלוי במה קורה בחוץ. לדעת שאתה טוב ושהכל בסדר, בלי שמישהו אומר לך שהכל בסדר, בלי שאתה חווה משהו מבחוץ.
תראה, אני יכול להגיד לך...
ואני רואה את הפרצוף שאתה עושה.
לא, כן, כן, כי זה תופס אותי, תקשיב, זה תופס אותי אולי באחת התקופות הכי, אני קורא לזה מורכבות אצלי, כי אני, א', אני מאוד אוהב, אני בן אדם של אנשים, ואני מאוד אוהב שאנשים לעשות טוב, ושאנשים מרוצים, להיות משמעותי בשבילהם. ודווקא בכל האירועים האחרונים, ומצטער שאני חוזר על זה, ואולי קצת מלכלך את התוכנית, אבל אין ברירה, אבל דווקא בכל האירועים האחרונים, אז קודם כל יש ציפייה לאנשים שתתפוס איזה צעד, ותגיד איזה אמירה, ולא, אני אומר איזה אמירה, ואני אומר איזה אמירה של ביחד, אבל לא, זה לא טוב. זה לא טוב, זה או שאתה כאן, ואו שאתה כאן, והנה המלחמה, ואו שאתה... ולי זה התמודדות, כי... אם פעם הייתי מעלה דברים לרשת, ויש איזו חיבה מאוד מאוד גדולה, פתאום אתה מעלה, וכולם נרתעים, כי אף אחד לא... כי כל אחד באיזה צד, ואם מישהו בטעות יפרגן, עושה איזה משהו, מה זה אומר עליו? ופתאום זה התמודדות, כי אין לך את הגושפנקה של, של, של החברה, של הבחות, של אחרים, ואתה צריך עדיין לשמור על הסנטר שלך, לשמור על האמונה שלך, לשמור על, על עמוד השדרה שלך, וישמור על הדימוי העצמי שלך והביטחון העצמי שלך, בלי האישורים האלה מסביב.
נכון? זה היכולת. זה כאילו מבחינתי המהות של כל מה שאמרת, היכולת שלך לשמור על הסנטר שלך, להיות עם סנטר חזק, שלא מושפע ממה שקורה בחוץ. אני חושב שזה המהות של, לא מהות, סליחה, אבל זה מטרה מדהימה, יעד ענק, בכל גיל. אנחנו יודעים מה זה, אם אנחנו מדברים עם בני נוער, אנחנו יודעים מה זה לחץ חברתי, ואנחנו יודעים מה זה רשתות חברתיות. אם אנחנו מדברים גם עם אנשים בגיל שלי, מה זה משנה? אם אני היום, בוא נהיה הכי, הכי אמיתי היום. אני פעם הייתי בגיל אולי לפני 10 שנים, איזו הצלחה מסחררת מקצועית, והיה לי הכי כיף לבוא ולהגיד, הנה, אני עושה ככה וככה וככה וככה. אבל בפנים ידעתי שמה שאני עושה פחות מדליק אותי, פחות מספק אותי, לא מדליק אותי, אלא כן מדליק אותי, אבל פחות מספק אותי, ותמיד יש איזו מחשבה שאני בכלל רוצה לעשות משהו אחר שקשור לאנשים, ולא זה, כמו שאמרתי, עסק הרבה בכספים ובאסטרטגיה ובעסקים, ולפעמים איך אמרתי פעם לגלית, שישבנו, גלית ראש המועצה, וואלה, אני הגעתי לפני 3-4 שנים למסקנה, שמה שמעניין אותי, אולי קצת יותר, זה להשפיע אנשים מסביבי. מה מעניין אותי עכשיו לעשות, להיות בעיתון?
אתה יודע, שים את האצבע על הנקודה שבה הבנת את זה? זה היה בעקבות אירוע מסוים, זה היה בעקבות משהו מסוים.
זה היה בעקבות משבר שנוצר מזה שבגיל 30 החלטתי שאני קופץ ולוקח חברה שהייתה עושה פשיטת רגל עם עוד איזה שותף, וחושב שאני יכול להציל אותה, ואחרי חצי שנה נפלנו חזק מאוד, לא כספית למזלי, אבל בכל דרך אחרת, ואיבדתי את כל הביטחון העצמי שלי, והייתי קם בבוקר ואומר, טוב, ולא היה לי עבודה באותה תקופה, ולא הבנתי מי אני.
זה בטח מטלטל.
זה היה מאוד מטלטל, זה תחושה קשה לקום כל בוקר, ולהגיד, טוב, אבל מי אני? ובדיוק אתה, הבן הגדול שלי, היה בבטן של מיטל, גרושתי, ואני לא מעניינתי כלום, אין לי בן אדם, אין בן אדם, אין אלעד. אלעד צריך עכשיו לעשות משהו בשביל להרגיש שהוא מישהו בכלל. הוא צריך עוד פעם את כל הפידבקים של אנשים מבחוץ, שיגידו כמה הוא מדהים וכמה הוא טוב, והנה עכשיו הוא לא טוב, והכל גרוע. הכל גרוע, וההבנה הזאת שדי, עבודה לא יכולה להגדיר אותי, ואני צריך להסתכל על העולם קצת אחרת ולגוון אותו, ומתחיל מסע מאוד מאוד ארוך. יש אנשים שעושים מסעות
עד היום.
יש אנשים שעושים מסעות, אתה יודע, שינויים גדולים,
כן.
מאוד מהר. אני לא בן אדם כזה, אני לא קופץ מפה לשם, אני לוקח את הזמן שלי עד שזה דברים מחלחלים. וזה השינוי, ההבנה הזאת, וכמה שנים אחרי זה כבר הבנתי שדי, העולם הזה כבר לא מעניין אותי. ומה שבאמת מעניינתי זה ההשפעה על הסביבה שלי, ואז דיברת על מידברן, הגיע מידברן, ואחרי מידברן הגיעו עוד כמה יוזמות חברתיות, העמותה שעשיתי, הפסטיבל, דברים שעד היום, זה הדברים שאני בסוף הכי גאה בהם. שאלו אותך מי אני, מה אני, אני קודם כל אדבר על זה לפני שאני אדבר על העני מהם.
יש לנו הרבה שיחות כאלה, אבל תגיד לי בכנות ועם יד על הלב.
כן.
אתה מרגיש, אבל יד על הלב, אתה מרגיש שהיום אתה פחות צריך אישורים של הסביבה?
ברור. בהרבה.
כי אני עדיין לא יודע להגיד את זה. אני בכנות אני אומר לך, מקצועית אני יודע איפה אני ממוקם. אני יודע מה עשיתי לאורך השנים. אני יודע כמה השפעה הייתה לי. ועדיין אני לא יודע לומר שהאם הייתי יכול בלי אישורים מהסביבה, להמשיך לעשות את מה שאני... זה נשמע אולי... אתה יודע, אני אומר את זה בצורה הכי חשופה שיש עכשיו. זה מאוד חשוב, כי הכי כיף לבוא להגיד, אני לא צריך אף אחד, אני לא צריך אישור עם הסביבה, אני לא צריך שיגידו לי מי אני ומה אני, ואני... אבל לא יודע, אני עדיין אומר, הנה אני, עמי, היום היו לי עוד שבועיים, שלושה, חוגג 44, 18 שנות מקצוע. צריך הכל טוב, אני חושב, עדיין צריך אישור עם הסביבה.
א', גם אני צריך אישור עם הסביבה, אבל שאלת אותי אם אני צריך הרבה פחות. ואני צריך הרבה פחות. הרבה פחות, אבל אם אנחנו חוזרים לנושא שנייה של אושר פנימי, אם היית שואל אותי, מה כן חסר לי בתוך הדבר הזה, זה עשייה. אני מרגיש שהעשייה שלי, ואולי זה רק ספציפית אליי, אבל המסע הזה סביב האושר קצת הוציא אותי מהפוקוס של העשייה, והיכולת הזה, ודיברנו על זה פעם, שהתכוננו לפודקאסט, אז על העובדה של מה, איך מרגישים, איך האושר הזה שהוא לא נובע מהחוץ, אלא ממה שאתה עושה בחוץ, משתלב עם העשייה היומיומית שלך. האם באמת, איך הוא מייצר לך, האם הוא מוריד לך את הצורך בהישגיות? האם באמת רמת ההישגיות ורמת העשייה שלך יורדת כתוצאה מהמקום הזה שהכל טוב, הכל בסדר?
תקשיב, קודם כל זה הרבה שאלות, אז אני לא הספקנו לדבר גם על הפומו.
Fear of missing out.
כן, שזה גם ככה איזה מושג שתופס, שמשתלט על כולנו בשנים האחרונות, כל הזמן לרצות להיות שם בנקודה, לא לפספס שום דבר. איך זה משפיע על האושר שלנו, בכלל על האושר הפנימי בפרט?
עוד שיחה שלמה, בטוח שיש לזה השפעה, אבל כמו כל דבר שהוא אישור חיצוני, ברגע שאתה מחפש איפה המסיבה הבאה, או איפה הדבר הבא, ולמה אני לא פה, ולמה אני לא שם, קשה להגיע לאושר פנימי. ואושר פנימי הוא דווקא הפוך, ההבנה שמה שקורה עכשיו, כרגע, זה הדבר הנכון.
הנכון.
זה הדבר הנכון. ברגע שאתה יודע להגיד שמה שקורה כרגע, זה לא אומר שהוא הדבר הנכון לעוד לעתיד הקרוב או לעתיד הרחוק, אבל מה שקורה כרגע זה מה שקורה. בוא לא נתעסק בלמה זה, למה זה ולא משהו אחר.
אתה אומר שלרוב אנחנו גם מתקשים אפילו לא רק להיות מאושרים הרגע, אפילו ליהנות מהרגע.
זה בא ביחד.
אני לדוגמה לא זוכר.
אני חושב שזה בא ביחד, ודיברנו על ג'ויפולנס, על היכולת לעשות דברים בצורה של בצורה של בשמחה ובג'וי אוף לייף, מה שנקרא באנגלית. זה העניין, זה בא ביחד. זה היכולת הזאת לעשות לא רק מה שאתה רוצה לעשות, אלא גם לעשות את מה שצריך לעשות, מתוך, אבל בתוך תחושה של אושר.
אני מודה שדיברנו על זה במשך, אני חושב, 20 דקות, ועדיין התקשיתי להבין את איך אתה מצליח לעשות דברים בתחושה של אושר, גם דברים שאתה לא אוהב לעשות.
אתה מבין שאני, אתה יודע, אני מדבר כאילו אני איזה, אני לא יודע, אבל אני
לא, אתה יודע, דברים שאתה,
אז אני אומר, התחושה, נכון, אני חוקר על עצמי, אבל אתה יודע, יש כאלה שבאמת מצליחים לעשות את זה. אני אולי רק בשלב הראשון של החקירה, אבל העובדה הזאת של ההבנה של מה שקורה עכשיו, זהו, זה לא משנה. יכול להיות שאתה רוצה שמשהו אחר יקרה בעתיד הקרוב, אבל הוא לא משנה את מה שקורה כרגע. בוא תוציא את המיטב מכל מה שקורה בכל שלב, בכל נקודה. בוא לא נהיה בסבל, בוא לא נהיה במקום כזה של מה, what if. לא, בוא נהיה עכשיו
ברגע.
וזה המתכון כאילו לאושר הפנימי. ניסים המון, שאני הולך לעשות סדנה שלו ביום חמישי, בסופה שקרוב, מדבר על זה ש, ולא רק הוא, כל הנושא של בודהיזם, על זה שככל שאנחנו נמצאים יותר ברגע ופחות בזמנים אחרים, כמו עבר רחוק, עבר קרוב, עתיד רחוק, עתיד קרוב, עתיד רחוק, אנחנו יותר מאושרים. כי זה מה שיש כרגע.
אתה יודע, אני חושב על זה, אפילו אני אקח את האירוע היומיומי המאוד פשוט, לשתות כוס קפה. לא זכור לי מתי בפעם האחרונה הצלחתי רק לשתות כוס קפה. ולא תוך כדי לחשוב על איזה משהו, ולרשום איזה מייל לעצמי, או לשלוח וואטסאפ, או אפילו להסתכל בטלפון. ואנחנו גרים במקום שהוא חלום, בוא.
אתה חי בחלום.
לגמרי חיים בחלום.
אתה מרים לי להנחתה, אני אתפרץ לרגע, כי אתה מרים לי להנחתה, לצערי הרב, חברה שלי נפטרה מסרטן ממש לפני חודש וחצי, שרירות, ובהספד שלה, אחת החברות שלה אמרה, היא סיפרה על זה ששיר הייתה אומרת שהיא שותה את הקפה שלה אחרת. הקפה שהיא שותה זה לא כמו, הם ישבו ארבע חברות והיא אמרה להם, אני שותה קפה אחר, לא את הקפה שלכם. אני יודעת, אני שותה את הקפה שמתוך תחושה של וואו. מתוך תחושה של וואו, כי אני יודעת מה זה, לפני 10 שנים אני לא הייתי מורה להיות פה. בסוף לצערי היא נפטרה, אבל היא נלחמה בסרטן במשך 20 שנה, דברים במלחמה שאף אחד לא הצליח, ושלא חזו שהיא תצליח, והצליחה, והיא אמרה, ושנינו יודעים מה קורה, כולנו יודעים שכשאתה מאבד משהו, אתה מבין מה זה, מה המשמעות שלו, והיא שותה את הקפה, ככה הייתה אומרת, שאני שותה קפה, אז אני שותה את הקפה הרגע, עכשיו, באיזושהי הוקרה על זה שאני שותה קפה. וזה מאוד מאוד עמוק, אבל מאוד מאוד ברוח, אבל זה חלק מהשיחה שלנו.
אני מסכים, זה נראה לי נקודה של להיות בהתעלות, להיות באיזה נקודה מאוד מאוד בשמיים, יכולת לעשות את זה. עוד משהו שרצינו לדבר עליו, וככה הזמן מתחיל לאט לאט להסתיים לנו, ואנחנו עוד רוצים עוד להיכנס לעוד השיר, אבל רצינו רגע לדבר גם על הרי דיברנו על אושר, ואושר פנימי, ועל החיים, ועל התהליכים, ואחד מהדברים שדיברנו תוך כדי זה באמת על הפסקול שלנו, על פסקול החיים שלנו. דיברנו על הנושא של זיכרון. מה הדברים שזכורים לנו הכי טוב במהלך החיים שלנו? שאנחנו יכולים לזכור גם את התמונה וגם את הפסקול. ואני אומר שהתרגיל שאני גם עושה עם עצמי זה שהדברים, הזיכרונות החזקים ביותר, שאני יכול להגיד גם את הפסקול וגם את התמונה במדויק, זה אומר מה היה באותה נקודה, זה או בנקודת שפל מאוד מאוד גדולה, או בנקודת עושר מאוד 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 גדולה. עושר, לא ענה, עושר, מאוד, מאוד גבוהה. ושניסיתי להעלות את הדברים האלה על הגרף, אז פתאום ראיתי שאני נע מעקומה לעקומה. מלמעלה למטה, מלמעלה למטה, מלמעלה. אני אומר, מה, ככה חיים שלנו נראים? מנקודת עילוי לנקודת שפל, מנקודת שפל לנקודת עילוי, מנקודת עילוי כאילו, וואו, כאילו, מה קורה פה?
א', כן, ככה החיים של הרבה מאיתנו נראים. השאלה שאני שואל היא, מה אנחנו עושים עם זה? האם באמת כשהחיים בשיא, אז אנחנו חושבים שאנחנו כובשים, כבשנו את העולם וזהו זה, וכשהחיים בשפל אז הכל על הפנים, או שאנחנו יודעים להתייחס לשתי הנקודות האלה באיזושהי פרספקטיבה, שמאפשרת לנו לא לנוע בין 0 ל-10, אלא להישאר איפשהו תמיד בקו. גם אם האירועים נעים ב-0 ל-10, אנחנו תמיד נשארים באיזשהו קו שטוח ונכון.
של 7-8 דיברנו עליו.
דיברנו על ה-7-8. ואני רוצה שתיתן, ודיברנו, ואני רוצה לראיין אותך לרגע, כי נתת דוגמה מדהימה מבחינתי. הרי אתה בן אדם, באמת, כמו שאתה אומר, עם הרבה משמעות בעשייה שלו, שמגיע הרבה פעמים ל-10, ואם אתה מגיע ל-10, אז כנראה שיש גם 0 בדרך.
לגמרי. יש כמה נקודות שפל לב.
כי ההישגיות והמרדף הוא הצלחה או כישלון.
לגמרי.
זה לא 0 או 1, אבל זה הרבה 0 עם 1. וזה חלק מהיום-יום שלך והחיים שלך, וככה אתה חי אותם.
אגב, זה מתיש גם.
מאוד מתיש, אני בטוח. אבל אני בחר קצת אחרת. אבל אתה ואני, אתה יודע, מעריך כל מה שאתה עושה, ואנחנו מדברים על זה הרבה. ואז נתת לי דוגמה של הקייקים.
נכון.
ואני רוצה לשמוע עוד פעם את הדוגמה הזאת.
אמרתי שאולי, קודם כל אני בשנתיים וחצי האחרונות חותר במועדון שייט במחמורת, אצל אייל, גם תפס אותי במקרה בין הסטנדים בסופר, ואמר לי יאללה בוא, ואמרתי מה פתאום, מים, אני מאוד פחד מי, למרות שגדלתי באקו, אבל ים זה לא אני, אבל שמחתי נכנסתי לזה. וחותרים בסרפסקי, ואמרתי שזה, שאני חושב על זה, זה המקום היחידי שיש לי, איזה נישה יחידה שיש לי, שאני לא מחפש לנצח שם. אני לא מחפש להשתפר ברמה. אני לא מחפש להקיע להישגים. בדיוק שבוע שעבר, עשינו סשן אחד עם מדריך שלא עשיתי אותו לפני, והוא אמר לי בסוף הסשן, בוא, אתה חותר יפה, אולי תתקדם לקבוצה, או תתקדם בכלי, הכלי יותר טוב, אמרתי לו, דותן, זה אולי המקום היחידי שאני לא מחפש את זה, כאילו, טוב לי בבינוניות, מה שנקרא.
ואם אני אתרגם את זה לסקאלה, אז זה המקום שכמו שאני רואה, של ה-7-8, לא משנה היום אם היה יום טוב בקייקים, אם זכית, לא זכית, אתה נהנה מקייקים.
נהנה,
הגוף נהנה, התחושות טובות, והוא לא תלוי עכשיו אם הצלחת יותר או הצלחת פחות.
אנחנו עושים הצירה, כי כן חשוב לי לסיים ולא לסיים דווקא בשיר. חשוב לי אחרי השיר כן להגיד עוד כמה מילים, אבל אנחנו נכנס רגע לשיר, שישאר לנו עוד דקה לסוף, והשיר השני שאנחנו הולכים לשמוע זה?
נו, מה עכשיו הפתעת אותי?
את All is the Sun, לא? לא? לא יודע
לך. וואו, זה של שוויר עוד. Follow the Sun,
סליחה, Follow the Sun, נכון.
שוויר עוד. שיר של מוזיקת עולם שאנחנו מאוד אוהבים.
Thank you. destruction of love.
יאללה. רק רציתי להגיד שהשיר הזה בחרתי אותו כי הוא אומר, הוא בדיוק מתעסק בזה, בלחיות הרגע, follow the sun, breathe in the air, כל פעם שהעולם קצת נהיה יותר מדי עמוס בשבילך, כנס פנימה, תסתכל על מה שקורה באותו הרגע, תנשום עמוק, הכל בסדר.
אז קודם כל זה אחלה, שני משפטים יסגור איתם את השידור שלנו. יש לנו עוד איזה טיפ קטן שאנחנו רוצים לתת לכולם? או שמי אנחנו את הטיפ?
מי אנחנו שניתן טיפים, באמת. לכו חפשו את האושר שלכם, רק תישארו גם עם הרגליים על הקרקע.
טוב, אז אני עוד פעם רוצה להודות לליה, ואני רוצה להודות לפלטפורמה הנהדרת של רדיו נעורים על הגל, ולטל בן צירה, ולכל הילדים שלנו שמשדרים ברדיו הזה. וזה פשוט פלטפורמה של אליפות, יש לנו זכות להיות חלק ממנה. אפרופו אושר, זה אושר, לא ענה. זה אושר. לשמוע את הילדים משדרים ומגיעים לתובנות, וזה אושר. ממש ככה. אז אלעדי, כיף שהיית, הייתי פה.
גם לי היה כיף מאוד. תודה רבה. ונקווה
לעשות עוד איזה רצועה במהלך השנה.
אינשאללה.
שיהיה המשך ערב נעים לכולם.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.